מה שראינו פעם שעברה זה את ה... זה שיש הרבה מראות, הרבה לבושים, הרבה סגנונות של הופעה של פנימיות התורה, שכל עניינם זה ייחוד השם על דרך ההשגה האמיתית, על דרך צפייה, ולמרות שהם בהרבה מראות שונות, אבל כולם עניין אחד. ולא ייפלא בעינינו ולא יקשה בעינינו שזה בשפה כזאת וזה בשפה אחרת. וגם אפשר לראות שיש אולי בתי מדרש, משל הגאונים, משל הרמב"ן בסיעתו, משל הרמ"ק שהמשיך את הרמב"ן, יש את הארי הקדוש שזה מהלך חדש וכיוצא בזה, יש את חסידי אשכנז שהוא הזכיר. אבל כולם ניתנו מרואה אחד, כולם מכוונים לעניין האחד של ייחוד השם. ועוד רק עוד דבר שלא יקשה בעינינו, שיש מקומות שמישהו מייחס את הדברים למשה רבינו, ואף על פי כן אתה רואה שדברים נראים שייכים אל הכותב, הם מתאימים לדברים נוספים שהוא כתב, ולפעמים מצטטים דברים שנכתבו ודאי אחרי משה רבינו. זה לא קשה, כי הלבוש הוא ודאי לבוש של אותו דור, אבל ההשגה היא קשורה איזושהי השגה, איזושהי שייכות לנשמת משה רבינו, איזושהי אולי אפילו התגלות של נשמת משה רבינו בעניין הזה. וגם, יכול אדם לומר שהתגלה לו אליהו, ובעצם הוא כותב דברים שבעצם כתובים לפניו, אומר רב צדוק, גם זה לא כל כך קשה, כי הלבוש הוא שלו, אבל כלומר, הלבוש הוא לא שלו, סליחה, אבל ההשגה היא שלו, זה כאילו שני המצבים ההפוכים. יש אחד שהלבוש הוא שלו, אבל ההשגה היא באמת שייכת לדורות קדומים, ולכן הוא תולה אותה בהם. ויש, הוא... ההשגה היא שלו. הוא שמע את זה מאליהו, אבל המילים והצורה איך שהוא מדבר, הוא למד באמת מהספרים שהוא קרא בהם, מהספרים שהוא למד בהם. וזה לא סותר, לא מפריע. כי יש לזה איכות אחרת שהוא השיג את זה מפי אליהו. ואולם, בעיות יוטט, רוב המקובלים התבינו מתוך הכתוב בספרים לבד, בלא התגלו דרך השגת רוח הקודש, מעולם לא צופו במרכבה ולא השיגו עניינה כלל. כלומר, אם אדם לומד ספרי קבלה, ואפילו מתבונן בזה בהבנה, זה לא הסיפור. זה לא זכה, לא זו הדרך להגיע להשגת המרכבה. אם אין את השייכות לעניין הזה של הצפייה, לא השיגו עניינה כלל. וכל כוונותיהם בתפילה ובמצוות לכוון ככתוב בספרים, לא זו שאינו חיוב, אלא שאין בו תועלת כלל. מי שהולך על פי כוונות, ובעצם הוא לא נמצא במדרגה הזאת, הוא לא שרוי בהשגה הזאת, אז הוא לא השיג דבר. הוא לא הרוויח דבר גם. ואפשר שיהיה הפסדו מרובה משכרו. אם אולי יקשה קצת בענף מענפי הגשמה. כן, אז זה שוב קשור לכל המהלך שלו, וגם את הדברים האלה ממש ראינו למעלה, שהמילים כשלעצמם, הדימויים, המשלים כשלעצמם, זה לא הסיפור. הם רק הד, הם רק ביטוי, שבאמת אין תחליף לו, לאותה הבנה פנימית, לאותה השגה נשמתית. על מי שנסה לאחז רק במילים, אפילו להגיד להם איזה פשטים טובים, אז זה, אולי זה יכול להיות פשטים טובים, אבל זה ודאי לא עיקר העניין, זה לא לזה קוראים קבלה, לא זה נקרא מעשה מרכבה, לא על זה דיברו כל כך הרבה, שזה יביא את הגאולה לעולם, וכו' וכו'. וכל מי שאין דעתו רחבה שלא יוטות הידי יונו בחוכמה, היא בלשונות הכתובים בספרים, בהגשמת העניינים, רק מסתכלו בספרים כאלה לגמרי. כלומר, אם הוא לא באמת בצפייה הזאת, וגם לא כל כך מבין, ועלול להגשים, הוא לא עדיף שבכלל לא ילמד בזה. ובהקדמת ספר משנת חסידים, מביא שראה בספר כתב יד הארץ הקדושה, דמי שבילדי נוחרים הספיק, הוא מכחיש אמיתות דברים, שאין מבין בשכלו, התרחק מלימוד הקבלה כמתחווי קשת, שלא יקווה בגחלתה. אבל אם יודע בעצמו שימין אמיתות הדברים, ויתלה החיסרון בו של מבינה מה שחייב ללמדה. כמו שכתב הרב חיים ביטל בקדמת עץ חיים, ובדורות אלו מצווה ושמחה גדולה היא לפני הקדוש ברוך הוא שתתגלה זאת החוכמה וכו', ולא יחוש אם יטה וכו' עיין שם. עד כאן לציטוט מספר משנת חסידים. אני אומר, אם אדם הספיק בילדי נוכרים, מה זה בשפתנו? מה הוא עשה? למד? מה? מה זה הספיק בידי נוכרים? השכלה כללית, חוכמות, פילוסופיה. ואז הוא יותר מדי אחוז בצורת מחשבה שלהם, והוא לא יאמין לדברי הקבלה, עדיף שיתרחק מזה, שלא יקרבה בכחלתה. אבל יודע בעצמו שיאמין למתות הדברים ותלך חיסרון בו, שאין מבינה, אז חייב ללמדה. חובה. מה שכתב הרב חיים איטל בקדמת עץ חיים, בדורות אלו מצווה ושמחה גדולה לפני הקדוש ברוך הוא שתתגלה זאת החוכמה. ולא יחוש אם יטה, אין שם. כל זה, שנת חסדים. אז באמת פתחתי בספר כל הנבואה, והפעם הזאת ממש מועיל מאוד להבנת רב צדוק. במשנת חסדים, רבי עמנואל חי ריקי, מאיטליה, מי שכבר הזכרנו, שהיו כמה וכמה באיטליה ככה מיוחדים, הרי ממפנו, ישר מקנדיה, גם הוא שייך לזה, אולי קצת יותר מאוחר. כתוב פה שהוא נולד בתף ממחת, נפטר בתף קוף ג', קצת לשם השוואה, אז הרמחל, בגיל צעיר אמנם, נפטר בתף קוף אי, נדמה לי, בארץ ישראל, אחרי זמן קצר שהוא היה פה. אגרה בתף קוף, היה בן 20, בעל שם טוב, בתף תקווה והתחיל להתגלות. כאילו בסוף ימיו שרבי מנון חי ריקי, יש את ההופעות האלה של בעל שם טוב, אגרה ורמחל. קצת מבוגר מהם. אולי במילו של הרמחל. נולד בפיררה, גדל בריגיו, היה בארץ ישראל גם, בצפת, חזר לאיטליה, חיבר ספר יושר לבב, זוכרים, הוא כבר הוזכר פה בקונטרס, ספר יושר לבב, אותו מחבר, שלימו בירושלים, חזר לאיטליה ובסוף הוא נרצח שם, דווקא שם. וגם הוא היה קשור לרבי ישראל סרוק. תלמידו הרב רבי ישמעאל. הוא למד מהארי, תלמידו רבי ישראל סרוק. והוא אומר, הנה גם הנזיר מביא, זה מביא בשם הערכו, כי בדורות אלו מצווה ושמחה גדולה לפני הקדוש ברוך הוא שתתגלה חוכמה זאת, שבזכותה יבוא משיח. בינתיים, את לדעת מי. ואז מתחיל רב צדוק לדון בדבריו. והנה התנאי בזה, שזכר לא היה ראוי להזכירו. מה הוא אמר? הוא אמר, מי שלומד פילוסופיה וזה עלול לגרום לו להכחיש את הקבלה, שלא ילמד אותה. הוא אומר, זה לא צריך להגיד. כי לא דיברה תורה במתים, ומכחישי האמת, המוסכם לפי כל חכמי ישראל, ולרשע אמר אלוקים, מה לך לספר חוקי? כל שכאן אפיקורס, שאין מאמין בדברי חכמים, מה לו ולחוכמה? כלומר, אם הכוונה לאדם שממש כופר באמיתת חוכמת הקבלה, כן, זה כבר הדפים החדשים, יש לכם? אז הוא, אין מה לדבר, לא צריך להזכיר את זה, מילתא דפשיטא.
כן. לא כאילו שהוא ישר, הוא ישר כופר.
עכשיו,
אם הדבר
לא
נראה לו, אז הוא
מכחיש. כן. זאת אומרת, זה לא איזה כופר עסיסי כזה, אלא זה... הוא יודע שיש לו קושי להאמין במשהו שהוא לא מבין, ואז ההצעה הטובה בשבילו זה לא ללמוד את זה בכלל. כן? משהו מעין זה הוא ינסה להגיד בהמשך. אז הוא ממשיך לטעון, כאילו, מה ואמינה בכלל? והנה גם מרכבת יחזקאל אין מובן לשכל. ואם אמר שזה מראה הנבואה, כלומר, אז פה הוא מתחיל להגיד, אולי, כלומר, אם זה אדם שלא מקבל מה שהוא לא מבין, אז הוא כופר גמור, אז יש לו גם בעיה לא רק עם המקובלים, גם עם יחזקאל יש לו בעיה. הוא אומר, לא, אולי נוריד, הוא לא כזה חמור. יחזקאל, הוא אומר, נביאים אין לי בעיה. אבל מקובלים, זה נשמע לי מוזר, אני אגיד, זה לא. זה הסכנה שלו. זאת אומרת, מדובר ביהודים באמת לא כל כך רחוק, לא כל כך מנוכר. אומר, זה עדיין? הנה גם כל דברי חכמי האמת בקבלה הם המראה, המראה רוח הקודש. אז גם זה סוג של כפירה. ואף על פי שיש חילוק גדול בנבואה לרוח הקודש, כי מה שברוח הקודש הוא השגת דרך חוכמה, כמו שנתבאר, הוא מושגת יותר לשכל, וכן הם כל דברי המקובלים, התנאים והמוראים וגאונים שאחריהם, נראה מתוכם אף למי שאין משיג גם את השגתם, ניכר כמציץ בין החרקים, כי יש בהם התגלות מרובה יותר לשכל, ובדרך המבואר יותר לשכל, מראה המרכבה דרך הזכל, וכל שכם מדברי אריזל, שעריך בביאור העניינים יותר. מר אומר, נכון, שאמת אצל המקובלים יש כבר יותר עניין שכלי. זה לא רק נבואה. זה רוח הקודש שמלובשת בשכל. הוא תמיד כתב על זה, זה לא שכל סתם. הוא קרא לזה צפייה לדרגה הזאת. דרך צפייה. אבל זה גם לא נבואה לגמרי. זה רוח הקודש של חכמים. זאת אומרת, זה נכון. אז יכול אדם לטעון, עדיין עם הנביאים, אני מבין שזה מראש שייך לעולמות אחרים. אבל המקובלים שהם כן כבר יותר מדברים בשפה של שכל, אז יהיה לו קושי לקבל את זה שלא מסתדר לו עם השכל שלו. אבל מכל מקום, דברי המושגים הרי לצופה ברוח הקודש ודאי לא יבנו לשכל אנושי כפשוטו. ממילא שלא יבוא אותו חכם, אותו לומד ויטען, אני רואה שזה לא מסתדר לי, אז אני לא מקבל את זה. תדע מראש שזה לא אמור להסתדר, זה סוג אחר של דברים. זה דברים שלא מובנים בשכל אנושי הרגיל, אלא בדרך צפייה. אז מה ואמינה? וכפי נראה, מדברי בעל הספר הנזכר, בעל משנת חסידים, מעמנואל חי ריקי, שכתב על זה באגב, יבכה על רוע מזגו. על כוכך נראה שלא דיבר באפיקורוס ובלתי מאמין לגמרי. אין לא אחד שיש לו איזו אידיאולוגיה כזאת של נגד חוכמת הקבלה. כי מבכה על דרכיו ויקיר ישעו בזה, הנה כבר שם מדרכו והוא מאמין. כלומר, הוא אומר, אם הכוונה היה באפיקורס גם הוא, אז מספיק שיבכה ויקיר ישעו, והיה הכל בסדר. מה הבעיה עכשיו? ואיזה רוע מזג יש לו עוד מעטה? היה מכחיש ואין מאמין, לא יבכה על בלתי אמינו. כי האמונה הוא קבלת הדבר אם הוא אמת או שקר, ואי אפשר לשני הלפחים ביחד. כמו כאילו אומר לו, אם הוא יודע שהוא יכחיס, אז שלא ייגש לזה, ויבכה על זה שהוא כזה. ואולי במשך הזמן המצב ישתפר והוא יוכל ללמוד. אז אני אומר, זה לא אפיקורס. כי אם זה אפיקורס, אם הוא בוכה, זאת אומרת שהוא לא רוצה את זה, הוא לא באמת חושב ככה. אני מדבר פה באדם שהוא כן מאמין. אז מה, אז איזה סוג בעיה הוא מדבר? זה עכשיו הוא רוצה לעלות פה רעיון. גם עולה דבריו, הוא מחדד מתוך גם הכרה של בעל משנת חסידים. אבל גם עולה דבריו, באמת, אני חושב שקורה שבאדם אומר, אני באמת רוצה לאמין. ואני מקובל עליי מה שאמרו זה. ואני מרגיש שאני לא יסתדר לי עם זה. כאילו, יהיה לי בעיה עם זה. יהיה לי איזשהו כל הזמן מין קונפליקט פנימי. אז הוא אומר לו, עזוב, אז תתרחק. שלא להעמיד את עצמך בניסיון אפילו. אפשר להבין על דרך הפשט. זה ודאי לא אפיקורוס. יהודי צדיק. רק הוא, כמו שיארת, הוא מאוד מונח, צורת המחשבה שלו וצורת הזה. ראינו, זה גם לא רק זה, הריבש, הדברים שלא הם מבוררים לגמרי, אמר, מה צריך את זה וכו'. אז הוא אומר, אז גם אני אראה דברים שלא כל כך מסתדרים, לא כל כך מובנים. אני אגיד מה צורס את כל זה. ואני יודע שזה אנשים גדולים כתבו. אז עדיף לא להתעסק. טוב. אבל כפי הנראה, בספר הזה הזיל בשיטתי, בספר יושר לבב, נזכר לעיל, שתפס הרבה מדברי אריזל על דברים כפשטם. וכן הלכו בשיטה הזו הרבה מחכמים האחרונים המתפארים בקבלה, שהבינו את אריזל על כפשוטו. וחשבו לחכמים זולתם ומתלוננים עליהם בזה, וצועקים עליהם שאי אפשר להאמין דברים כאלו שהם ענפי הגשמה. ואף על פי שהודו שאריזל אמת ודבריו אמת, אם כי חשוב באמונת הדברים על דרך הפשט המושג שכל אנושי. ואנשים כאלה חשבו הם, עליהם, שמה שהספיקו בידי נוכרים גרם להם זה. הרחקת הגשמה בכל פרטיה שדקדק בארם המסיעתו לקחו דברים הרבה גם כן מחכמי אומות ערביים, הלומדים בייחוד השם יתברך כידוע. פה באמת קצת נקדים. נזכיר פה ויכוח, באמת הנזיר פותח את הדברים, האם להבין את הרגע פשוטו או לא. ויכוח שהיה. ורבינו עמנואל חייריקי, בעל מתנת חסידים, היה בצד של כפשוטו. והיו כאלה שחלקו עליו. זה מה שהוא אומר פה. הוא אומר, חיבר עוד ספר יוסר לבב, קיצור תורת האריזן, כן? רבי עמנואל, בעל מתנת חסידים, שם מתווכח בעניין הצמצום שהוא כפשוטו. אפילו הוא טוען שהצמצום הוא פשוטו. ו... זה מוזכר פה, שבעל רבי יוסף אירגס, בעל שומר אמונים הקדמון, התווכח על זה חריפות. הוא טען שהצמצום לא כפשוטו. קראים את הספר הזה שומר אמונים? יש שם ויכוח שעל תיאל ויורדה, זה מקובל גדול בזמן הרמח"ל, גם מאיטליה, והוא עושה כאילו דיון על חוכמת הקבלה, מאוד יפה, כאילו חלק מהקבלה נכנסים לזה, אבל... לפחות ההתחלה היא מאוד מאוד מובנת, מאוד בהירה. והוא בחריפות אמר שהצמצום לא כפשוטו. מה? מה זה הצמצום? או מה היה הדיון על הצמצום? שהיו כאלה שטענו, הרי אמר שכדי שיברא העולם היה צמצום, הקדוש ברוך הוא צמצם את עורו. יש כאלה שאמרו שהצמצום כפשוטו. שכאילו יש מקום שהקדוש ברוך הוא לא נמצא בו, ואז יתאפשר בריאת העולם. ויש כאלה שאמרו שהצמצום לא כפשוטו. מה? כפשוטו. זה מזכיר, נכון? יש איזה דיון בגרא. אני רוצה לראות אם הוא מביא פה, מביא שהשומר אמונים ממש ממש התווכח עם זה. יש שהטילו איסור לומר שהוא כפשוטו, כמו הרב יוסף אירגזל בספר שומר אמונים. אמנם הרב עמנואל חי בבעיית משנת חסידים בספר אשר לבב, מעין בכל דבריו בזה, ולדעתו שהצמצום הוא כפשוטו ממש. זה ציטוט מבעל הלשם. אני מזכיר את הוויכוח הזה. ויכוח בין רבי עמנואל חייריקי, במשנת חסידים, ואין לבין השומר אמונים. עכשיו, מה נעליתי? שמקודם ראיתי ספר שומר אמונים, דפוס אמסטרדם תף צדיק וב, בהסכמת רבי עמנואל חייריקי. רואים? אחד צריך להתווכח. כותב לו הסכמה, ומצד שני יש ביניהם ויכוח, ויכוח לא קטן, זה לא ויכוח פשוט. ועוד הערה, בספר התניא, ידוע הדבר הזה, הוא אומר, שער הייחוד, שער הייחוד באמונה, זה קשור מה שהזכרת, הוא אומר, שיש חכמים ביניהם, ששגו וטעו בכתבי אריזה על עניין הצמצום כפשוטו. שאי אפשר כלל לומר עניין הצמצום שמכלל בו. זה ביטוי של התניא, ויש אמרו שהוא התכוון לגרא, אבל יותר פשוט שהוא התכוון לבעל משנת חסידים. כמו שאני אמר את זה במפורש, בלי להתנצל, להתווכח על זה. אני אפשר לך אם טוען שהגרא לא חשב לך. נכון. בעל התניא? בגרא, בגרא. תניא נראה שהוא חושב שהגרא כן חשב ככה, אבל ודאי יש חכמים כאלה. בא רבי עמנואל חייריקי, גדולי ישראל, בא משנת חסידים, יש לו לבב. ככה הוא חשב. אומר רב צדוק, אז רבי עמנואל חייריקי אמר, למה יש כאלה שחולקים עליי? למה השומר אמוני למשל חולק עליי? ונראה את זה בתוך המשפט שלו. אבל כפי נראה בעל ספר זה, אז היא בשיטתי, בספר השבה נזכר לאש תפס הרבה דברי הזה לדברים כפשטן, וכן הלכו בשיטה זו הרבה מחכמים האחרונים פערים בקבלה, לא יודע אם זה הרבה, אבל כלומר לא יודע מי הם הרבה, וחשבו לחכמים זולתם, כלומר רבי עמנואל, חשב לחכמים זולתם, נגיד רבי יוסף אירגס, המתלוננים עליהם בזה וצועקים עליהם שאי אפשר להם דברים כאלו שמענפי הגשמה, שאסור לחשוב ככה, שזה הגשמה לחשוב ככה. ואף על פי שהודו שהאריזה על אמת ודבריו אמת, ודאי שבעל שומר אמונים, ודאי אמר שהאריזה על זה אמת ודבריו אמת. רק אם כי חשוב אמונת הדברים על דרך הפשט, המושג בשכל אנושי, אומרים, זה לא יכול להיות. כי פשוטו זה לא יכול להיות. זה אמת, אבל לא כי פשוטו. ואנשים כאלה, חשבו הם עליהם, ומי זה הם? מי זה עליהם?
משנת חסידים.
הם, כן, הם המשנת חסידים עליהם, שומר אמונים, שמה שהספיקו בילדי נוכרים, גרם להם זה. כי הרחקת ההגשמה בכל פרטיה, שדקדק בה הרמב״ם, בסיעתו, לקחו דברים הרבה, גם כן מחכמי אומות הערבים, עמודים בייחוד השם ברך כידוע. כלומר, מי הבליט מאוד את העניין של סילוק הגשמה? זה חכמי השכל, זה הממד הפילוסופי, הרמב"ם מסיעתו. אז למה קשה לחלק מהחכמים לקבל את הארי כפשוטו, ואת הצמצום כפשוטו? בגלל ההשפעה של הפילוסופיה. זו הייתה הטענה.
מה בעצם שאר המשלים של הארי? זה
מבין כפשוטו? אין לי פה דברים מפורשים, אבל רוצה עוד מעט אחרי רב צדוק להקריא פה משהו מתוך דברי הרב הנזיר, דברים, אפשר להגיד, מדהימים. זה שהוא ככה, בסוגריים, הזכרתי את זה כבר, את הדבר הזה, שבאיטליה היו הרבה חכמים, והרבה שעסקו בקבלה. כאילו, איטליה, נגיד, בין מה שנקרא, הייתה חדשה, כל התקופה הזאת של מה שקורה אצלנו, האחרונים, עד 250 או קצת פחות שנים, היו הרבה חכמים, והיה גם כנראה, הייתה שם אווירה, נקרא לזה, פתוחה כזאת. שם כל אחד, היו גדולים בתורה, הקבלה לא פחדו ללמוד, למדו גם חוכמות אחרות. היה איזשהו רוחב דעת, היו בדרך כלל גם בעלי לשון גדולים. וכולם חכמים, כולם אוהבים, כולם בורים. וכבר הזכרנו שנראה שרמח"ל, שגם היה מאיטליה, הוא כאילו הפרי הבשל של כל המציאות הזאת. גם נדמה, זה צריך לבדוק את זה היסטורית, אבל שאחריו כבר אין הרבה. כאילו הדור הזה של איזה 200 שנה לפניו, והוא... רק כך צריך למסתובת אולי, קרה שם איזה משהו. כבר אין יהדות חיה ופורחת עם כל זה. ואפשר אפילו כבר להראות שיש כאלה שאולי קצת נטו לפילוסופיה. אני רוצה להזכיר את הישר מקנדיה, גם קצת שראיתי בדברה וגם צרב צדוק. ויש כאלה לפי זה רבי מנואל חייריקי שהלכו כמתחווי קשת מהפילוסופיה, כן? שהלכו עד כדי דברים כפשטם. וכאילו היה שם איזה מין תהליך כזה של התבררות, ובאמת נראה שרמח"ל זה היה ככה איזה... על דרך האפשר. קו האמצע, מה שנקרא. מה?
ואין נגיד הפילוסופיה שהפילוסופיה
פשיטה
יותר מדי?
כן, כן. שאתה נותן... כן. שהיא מחפשת את ההפשטה של הדברים, ועם אלה לא קיבלו את דברי חכמי האמת שהשיגו ברוח קודשם. זה אותו דבר?
מה?
זה אותו דבר. להרחיק מהגשמה זה באמת לעשות את הקדוש ברוך הוא מופשט שם המופשט. ואז איפה הקשר למציאות? זה קשור מאוד. מה?
מה זה
צמצום כפשוטו? אתה צודק בהערה שלך. כשהפילוסופים ילמדו את הארי אז הם יגידו שזה לא כפשוטו. איך שהם חיים בעולם, מה יש צמצום כפשוטו? איפה הקדוש ברוך הוא פה? זה נכון, יפה ההערה הזאת. טוב. היום קצת נרגיעו עם זה, היה תקופה ברמת גן, שכל שיחה שנייה, הוא לפי הצמצום כפשוטו, הוא לפי הלא כפשוטו, ילגלו את זה. טוב, צריך קצת בנחת. ואולם, באמת דבר השם בפיהם אמת. בפיהם של מי? של הרב, רבי יוסי פירגס, שומר אמונים, נשיאתו. כי חלילה לצייר גבול ומקום, וקדום עם ענפי הגשמה בו יתברך. ואף על פי שכל דברי אריזה למיתים כפשטן אצל צופי מרכבה כמוהו, כמו שנתבהר לאל, אינה אמיתים כלל כפשטה המושג בשכל אנושי. אומר, זה נכון שזה פשט, אבל לא פשט של שכל אנושי, אלא פשט של צפייה. והיה ראוי לו להזכיר התנאי הזה בלימודה, במשנת חסידים, שמישהו פתי מאמין לכל דבר כפשטי, התרחק, וגחלת. תחת מה שציווה להרחיק אותם שאין מאמינים דברים בפשטם אם אין כופרים בגוף העניין. כאילו בעצם אומר, מה משנת חסידים אומר, מי צריך להסתייג? מי שלא יצליח להאמין בזה כפשוטו הוא שלא איש ייזהר מלקרב לגשת אל הקבלה. אומר הפוך, מי שיחשוב שזה כפשוטו הוא ייזהר מלגשת אל הקבלה. בכל המקובלים האחרונים הבאים אחר הרמב"ן שלא השיגו לצפות במרכבה, מזה ירו על כל פנים, מזה שלא להגשים, מזה הוא הרבה על זה. בפתיחת ספר כתר שם טוב לרבי שם טוב, אבן גאול בעל מגדל עוז, נפרש סודות רמב"ן על התורה, שנתפס מכבר הקדמת הספר בספר הלכן, סוף ספר ליקוטי קבלה נזכר לאל. זה רב צדוק כותב את זה, אתה נספץ מחדש כולו בקופץ מאור ושמש תפוס ליבורנו. יש שם מגדל עוז, הוא כתב על הרמב״ם, וגם היה כתב בקבלה. יש לו דברים מאוד מעניינים על הרמב״ם בהלכות סודי התורה, ובעוד כמה מקומות, נדבר ככה בספר בדרך של שירה, מליצות, רמזים וחידות, וכנראה שכוחו היה בזה גדול, כי דווקא בעניינים של הנגלה, השח אומר כמה פעמים, דבריו מבולבלים על בעל מגדל עוז. כאילו רואים שיש לו הרבה ידע, הרבה בקיאות, אבל שהוא מנסה לתרץ כוס הגת הרייבד על הרמב״ם, קשה, לא יודע אם הרגשתם פעם את זה, אתה לא מבין מה, מה הוא בעצם רוצה לטעון. מלא השח לא הייתי אומר את זה, אבל השח אומר ככה. לא. אבל כנראה שבעל סוד הוא היה. אז הוא... מה?
הוא אמר על הרמב״ם שהרמב״ם היה מקובל.
כן. אולי בגלל זה השח אמר שכל דבריו... כי זה לא הפשט ברמב״ם. תחילת כל דבר, הזהירונו רבותיי. טוב, זה באמת דברים נאמנים לגמרי. להתרחק בדיבור ומחשבה משלושה דברים. שם גשמות וריבוי ופירוט. עיין שם. אומר רב צדוק, וזה באמת מה שראוי להזהיר מאוד בתחילת היום בדברי הקבלה. ומה שכתב בעל משנת חסידים, שלא יחוש אם יטעה, אם יהיה זה אמת באיזה טעות אחר, אינו אמת בטעות ההגשמה שחטאו רב כנזכר להם. כאילו, באמת, עמדות הפוכות. בעל משנת חסידים אומר, אם יטעה, לא כך נורא. ועד רבה, אם לא יאמין, יותר נורא. אומר צדוק, לא נכון, זאת הטעות החמורה. וכל מי שירד לנפשו מההגשמה, יתרחק מהסתכלות בעינים הללו לגמרי. אולי מי שבטוח בעצמו שלא יגשים, שיאמין שכל זה מראה מושגת לצופה מרכבה כמראה חזקאל, שבידיעת זה כבר יחדיו מלהגשים, הנה הותר לו הסתכלות בספרים מהם. שמים לב מה יצא לו להגשים. הוא לא אומר לפרש את זה פירוש מופשט. לא. תדע שזה על דרך צפייה. תדע שזו שפה שמביעה באופן אחר. היא לא מתארת מציאות גשמית, ומתארת הוויה רוחנית שנגלתה לעיניהם שלא משיגים אותה. אז אתה לא יודע בדיוק מה היא. זה כבר. יותר טוב אפילו מלפרש, ככה נראה מדברה.
להבין את הפשט ולהבין שלא בטוח שיש יחס מובן לנו בלי להשיג בין מה שבאמת למה שנאמר.
עוד פעם להבין.
להבין את הפשט של מה שנאמר, ולא לתת יחס מדויק בלי לצפות, אם אתה צופה בין מה שקורה למה שנאמר.
מה זה להבין את הפשט של מה שנאמר?
להבין בדיוק איך הכל מסתכל, כאילו להבין את הפשט של...
הפשט של המילים נגיד. כמובן אחרי...
לא לייחס לכל מילה איזה שם, כמו שאמר.
לא לדעת איזה מציאות היא מתארת, כי זה מתאר מציאות לפי דרגת השגה שאין לי אותה. אז זה הערה שלו על בעל משנת חסידים, רבי עמנואל חי ריקי. זה לחזור פה את דברי הנזיר, הוא מביא בשם הלשם. למשפט פה מביא, הבעל שומר אמונים, תפוס ארטס דם, סימן המדעי למדעי, רוצה להבין עניין צמצום כפשוטו ממש, הרי הוא נופל בכמה שיבושים וסתירות על רוב עיקרי אמונה, כורך לומר שאין הצמצום כפשוטו. אחר כך בשם הרימה מפן ובעל יונת אלם, המאמין שהוא כפשוטו נופל בשוחה עמוקה בסתירת כמה עיקרי התורה. גם מתלמידי רבי ישראל סרוק, מתלמידי הרי. וגם נפש החיים כמובן אומר ככה. עכשיו תשמעו מה שאומר בעל אשם שבוב ההחלמה. חלק הביאורים, עניין הצמצום והקו אשר גילה אריזל, חקרו בזה. אם הוא כפשוטי, הוא רק בדרך רמז במשל. ויש שהטילו איסור לומר שהוא כפשוטי כמו הרב יוסף ירגסל בספר שומר אמונים. אמנם הרב רבי עמנואל חי בעל משנת חסידים בספר יושר לבב, מעין בכל דבריו בזה, ודעתו שהצמצום הוא כפשוטו ממש. ממשיך על אשם, ודבריו הם צודקים בעיניי למאוד, בעל משנת חסידים. ועל זה נאמר כי גבו שמיים מארץ, כן גבו דרכי מדרככם. ואין אלו העניינים דברי משל, או דברי מראה הנבואה לבד, כמו שנמצא באיזה ספרי האחרונים. אלא שהם הכל כמשמען, כפשוטן ממש. אלא שהוא נעלם בתכלית האלם, איך הם ומיים. המשפט האחרון. אבל קודם כל בעמדה הזאת, בין השומר אמונים לרבי עמנואל חי ריקי, הוא אומר, פשוטו. אבל מצד שני הוא אומר, אבל לא מבינים איך. אז אני לא יודע אם הוא מתווכח עם רב צדוק, יכול להיות ש...
רק תראו שיכול להיות משהו שנראה ויכוח, כי רב צדוק מצדד בצורה ברורה בשומר אמונים, אומר שבעל משנת חסידים טעה בזה. הוא מצדד בצורה ברורה בעל משנת חסידים, אבל יכול להיות שאומרים אותו דבר. כי שני אומרים שזה לא משהו שמושג בצורה פשוטה, אבל זה כן ממש, לא רק משל. אתם זוכרים שקראנו פעם מדברי הרב צבי יהודה, לא זוכרים את הגשת המשפט הזה, שגם הרב חלב כותב את זה, אתה יודע, מסכים איתו, שהמשלים של המקובלים זה לא משלים כמשלי המגידים. לא כמו שהמגיד מבדובנה אומר, שהיה פעם איזה עשיר ועני, וזה משל על האדם מישראל, ולמת התורה וכו'. אז ברור שהעשיר ועני לא היו ולא נבראו, וזה רק איזה דרך להביע רעיון. אז אפשר היה להגיד בדברי המקבלה, הם מדברים על דקנה קדישה, מדברים על פרצופים, מדברים על זה, לא היה ולא נברא. אז זה בא להגיד איזה רעיון. אומר הבעל הלשם, אומר הרב צדוק באיזשהו צורה, גם בסגנון שלו, כן היה וכן נברא, יש את כל הדברים האלה, רק לא בצורה שאנחנו, השגתם נעלמת. זה לא רק, זה, אני חושב, כולם מסכימים, זה לא רק משל כדי להביע רעיון אחר, זה מתאר הוויה, זה מתאר מציאות, רק לא מציאות גשמית. זה ודאי רב צדוק אומר. ובעל הלשם, אולי הוא מתכוון לומר אותו דבר, רק הוא כל כך רצה להדגיש את זה, הוא העדיף ללכת עם הניסוח הבעייתי, נגיד דברים כפשוטם, כדי לא ליפול בניסוח שאומר, זה רק, רק משל. זה הדבר שמופיע בו. מתחבר לעוד דבר, שהבעל הלשם, היה לו בנקודה הזו זיכוח עם הרמח"ל. איפה ראיתי את זה, אולי רב חיים פרינדלטר מעתיק את זה. שהוא ממש ממש חלק על הרמח"ל. כי הרמח"ל הסביר את כל המושגים בקבלה, ספר דעת תבונות רואים את זה. וגם הספר שמובא שם בסוף, כללים ראשונים, כללים... הוא לוקח כל מיני מושגים, אומר, זו הנהגה של הנהגת הייחוד, זה הנהגת המשפט, זה החיבור בין ההנהגות, זה מבטא את התקופה שבין יציאת מצרים למתן תורה, זה בית ראשון, זה בית שני, כל הספירות, כאילו. והבעל הלשם כעס עליו. אתה אומר, זה כאילו, אתה אומר שבעצם אין הוויות רוחניות כאלה, אלא זה רק איזה מילות קוד, לתאר צורה מסוימת, איך הקדוש ברוך הוא משגיח על העולם. זה ההערה של בעל הלשם על הרמח"ל. שהרמח"ל יגיד לו, מה זאת אומרת צורה מסוימת יש הקדוש ברוך הוא משגיח על העולם? צורה מסוימת יש הקדוש, זה הוויה רוחנית. זה לא רק מה שקורה פה. מה שקורה פה מבטא, זה אור אלוקי שמופיע. והאור אלוקי הזה קראו לו בשם, רק אני רציתי להראות שהוא מתבטא גם במציאות. אבל כנראה בעל הלשם כאילו נלחם על זה, שלא יחשבו שזה, לא, שזה רק איזשהו, כאילו יש פה מערכת שלמה של רעיונות, פשוט רצו להסתיר אותם ודיברו עם משלים. אגב, זה הדרך שהרמב"ם אומר על, על דברי חז"ל. באמת, המשלים, רק משל, ולא יותר מזה. משל כדי להלביש בתוכו רעיון, והגעת לרעיון, אתה יכול לעזוב את המשל. תלך הלאה. חשש בעל הלשם שזה מה שיעשו ביחס למקובלים. זוכרים, קראנו פעם משפט מאוד, אומר, הרב צדוק בעצמו אמר, כמו בעל הלשם, רק הוא בא מהכיוון השני, אומר שהדבר ידוע על האריז"ל, על שהוא לא ימציא לו משלים להלביש דבריו. זה השלילה, מה שבעל הלשם טוען, שזה לא נכון, ודאי לא ככה. דמקן, למה בחר לו בממשלה ואלה, למה דווקא זה? וגם ודאי צריך בילוי זמן עצום לזה, לחקור איך להלביש דברים למשל שמכוון על המשל. כן, אם היה לו 1,000 רעיונות, והיה לו איזו גאונות כזאת, איך להביע את כולם בצורה משל, הוא אומר, אלף, מה עשה כזה דבר? חוץ מזה, אי אפשר כל החיים לגמור את זה. לא יכול להיות שזה מה שהיה שם. אבל כל הסוגותה והדרך צפייה בנסתרות, שהוא ראה כל המראה הזה כדרך שראה איך הסכם מרכבה, ולא הייתה צריכה אליו לפתרון. כי זה באמת ממש. אז בזה הוא נפגש עם בעל הלשם, אבל בכן נחלקו שני גדולי עולם אלה, שני מלאכי ברקיע, בעניין הזה, על איזה ניסוח ללכת, כן? האם כבעל המשנת חסידים, עם זה שאתה מבין שזה לא כפשוטה במובן הגשמי, או כבעל השומר אמוני, עם זה שאתה כמובן מאיר שזה לא סתם משל, אלא זה באמת דברים חיים וקיימים.
אם עכשיו, כאילו, נבוא עכשיו, אנחנו נלמוד. כאילו, אני, ואני, למדתי
ספר,
כן, של קבלה או
של...
עכשיו, אני יודע שאני
אור הקודש.
אז בעצם אין שום
מנהל ללמוד. יפה, יפה. שאלה מצוינת, הוא התייחס לזה. הוא כבר אמר, לא? בתחילת האות. אמר לה כוונות שאין בזה שום תועלת, ואמר שמי שעלול להגשים, שיעזוב את זה.
מה שגם אין לזכור, אם צריך להבין איזה רעיון מוסרי בתוך הדבר, זה לא באמת רעיון, כי זה לא באמת הכוונה.
נכון. נכון. המסקנה היא באמת שמי שייך למדרגה של הצפייה, אין טעם שילמד. תכף נראה באיזה אופן אולי כן. מי ממש מדבר על זה? אומר, אולי מישהו בטוח בעצמו שלא יגשים, שימין שכל זה מראה מושגת לצופי המרכבה, כי מראה חזקל שבידיעת זה כבר יחדה מלהגשים, הנה יותר לא יסתכלו בספרים האלה. הנה, מותר. אבל, לא מה שעשייה כשאמרת עכשיו, בתנאי שיזהר בזרת חכמים, ממופלא ממך בל תדרוש, והיינו שלא יתבנה כלל, בהשגת המרות דרך דרישה וחקירה, כיוון שהדבר מופלא ממנו. רק יוכל לעסוק בהם דרך קריאה וידיעת הכתוב בלבד. אתה דומה לתיאור שלך. יבין פשט, מה כאילו כתוב פה? המילים, המשפטים, הסדר של הדברים. לא יותר מזה. כאילו, להבין איזה מציאות זה משקף, לא יודע. מציאות עליונה. אופן כללי אני יודע, אבל לא, לא יותר מזה. מותר אומנה. אבל אין בזה חיוב. ואין בזה חיוב, כמו שכתב בעל הספר משנת חסידים. אף לא מצווה גמורה, כמו שכתב בשם הרב חיים ויטל. ומה שהוא כתב, זה שמחה גדולה וזה, אומר רב צדוק, לא מסכים. לא חייב, אפילו בוודאי לא מצווה. כי דברי רב חיים ויטל הם על התגלות החוכמה, שאינו אלא על הגילוי לאמיתה. מה שהוא אמר שזה עושה שמחה גדולה למעלה, על הגילוי החוכמה לאמיתה. שזולת זה אין קרוי גילוי כלל, כמו שהתבהר למעלה. אמרנו שלדרוש במעשה במרכבה, זה לא נאמר על לימוד חיצוני. אלא רק גילוי של הדברים דרך מסירה ממש, דרך צפייה. וכן מצאתי בהסכמת אחד קדוש של ספרי יצחיים ופרי יצחיים. יצחיים זה המש של רב חיים ויטל. פרי יצחיים, נדמה לי שזה גם עריכה של בית מדרשו של רבי ישראל סרוק, או הוא, או אחד מתלמידה. הרגיש בזה קצת. וכתב, כי אין חשש פרסום החוכמה למי שאין הגון לה בהדפסה. כאילו, אין בעיה להדפיס ספרי הקבלה. לפי שלפניו, כי אולי יגשו לזה אנשים לא ראויים, אין בעיה, למה? כי לפני אותם אנשים יהיו הכל כדברי הספר החתום. לא יתגלה לו כלום. ראינו כי ידיעת הדברים ככתבם אין בהם התגלות כלום. רב צדוק היה יכול להביא את זה למעלה כשהוא דן, הוא שאל בעריכות, על מה הסתמכו אותם שהתפסו את הספרים? אז הוא העריך שאולי הם רצו לקיים את מה שכתוב בזוהר, שהתגלו שערי חוכמה, ולכן התפסו את הספרים, וגם אולי נעשה באיסור, אבל סוף סוף בזה התקיים החזון הזה. הוא אמר שזה לא מסתבר, וגם זה לא התקיימו את החזון, והדפסת הספרים של עצמה זה לא העניין. ומאלה, בסופו דבר מה, לכן זה גם לא אסור. כי זה לא באמת גילוי של סתרי תורה. יש לו ממש ראייה מהאחד קדוש.
למה זה לא בגדר לימוד תורה?
לא לימוד קבלה, לימוד תורה. אתה שואל, אולי זה מצווה?
כן, הוא אומר
שזה לא, הכוונה מצווה מיוחדת. שראוי, יש עניין מיוחד לעסוק בזה. סתם לימוד תורה, הוא במה שיגיד שזה כן. מיד. בדברי הערכו, רב חיים ויטל היו כלפי מה שראה בדורו פרסום התגלות בלב. הרבה חכמי בית בצפת יבנה ותיקונה. כלומר, מה שרב חיים ויטל דיבר, כנוטה לשון, שיש בזה שמחה גדולה לפני הקדוש ברוך הוא שתתגלה החוכמה הזאת שבזכותה יבוא משיח, להתגבר על התגלות באמת, ממש מעורר ומחיית הלבבות. אז זה הוא דיבר. והוא דיבר על מציאות ממשית, שהיו בצפת, הרמק, על מה שקורא דבורה, שידע ארי על גדולתו, ודאי זכה מהשגה גמורה על פי דרכו, וכן הבית יוסף, שהיה לו מלאך מגיד נסתרות, ועל כולם האריזה בתלמידה, וחשב שכבר את רצון לפניו מפרסים התגלות זה בליבות בני ישראל. כי באמת אז הדברים היו חיים וקיימים ומהירים אצל האנשים. באמת היה דור מיוחד מאוד בין הדור ההוא בצפת. כמו שרציתי אומר, זה היה התחלתא דגאולה, מה שהיה שם. כאילו היה כבר איזו הופעה, הייתי אומר, הנבואה הסתלקה בסוף בית ראשון, יחידי יחידים, גנזי גנזים, התגלתה בכל מיני דורות, ופתאום הופעה של הרוח הזאת, של התקופה הזאת של הארי. אבל זה משמע, זה היה דור אחד. אחר כך המשיכו ללמוד, לדון בזה, אבל הגילוי בעוצמה שלו, זה כנראה מין פקידה כזאת. מבחינת היישוב בארץ, היה איזה זמן שיחסית היישוב פרח, והיה אפילו ריבוי של חקלאות, אולי אפילו מין הזדמנות כזאת. יקרב את הגאולה, רב צדוק בעצמו הזכיר שבשם הארחו, שהתלמידים של הארי, בדור שאחריו כבר לא, הייחודים כבר לא עבדו. איזו הערה מיוחדת באותו דור. נגיד בלשון של חסידים, אפשר להגיד גם דברים אחרים, והסתתרה עד הופעת הבעל שם טוב שוב פעם. כן, שאז הופיע שוב הופעה כזאת של גילוי שפע של רוח הקודש, והפעם זה היה גם בפרסום הרבה יותר גדול, בציבור הרבה יותר גדול, זה היה ויכוח גם. והידיעה באמת היא מצוות עשה. מן התורה דוידעת היום כמו שנתבהר, מי שיכול לזכות לידיעה באמת. זה באמת מצווה. לקרוא בספרים אומר, זה לא מצווה. גדולה. אבל לא על זה השמחה הגדולה. לדעת באמת, מצווה גדולה מאוד. וידעת היום על שבותי אוהביך, כי השם הוא אלוקים. אבל הקריאה בספרים אינם בכלל הזה כלל. אבל יראה, כמו שאמרתם, שלשונם וקריאתם, ובכלל מצוות תלמוד תורה. כמו הלומד, פרשת המרכבה ביחזקאל, שהוא ודאי קרוי עוסק בתורה, אף על פי שאין מבין לפשט הסיפור. מפטירין מרכבה בשבועות, אף על פי שאין איתנו יודע עד מה, מסודותיה, נחשב לקורא ועוסק בדברי הנביאים. זה היה לי פשט על זה, פשט על דרך צחות, כמו שאומרים, שנמצא בבוקר בוותיקין בשבועות, נתנו לי כבר כמה פעמים את המפטיר הזה של ספר יחזקאל. ואז אני קורא את זה, והציבור מסביבי שצריך להחזיק מעמד כל פסוקי דזמרה ובתפילה באמת במסירות מדהימה ישנים. זה בדיוק, אולי בגלל זה ערים בליל שבועות, כדי שקוראים את מעשה מרכבה, שבעיקר הנשמות יקלטו את זה ולא לא התודעה הגלויה. זה מה? אבל פי שניתנו יודע עד מה מסודותיה. בכל אופן, עכשיו לקורא ועוסק בדברי הנביאים. אגב, אתם יודעים מה ליטאים יגידו על לימוד כזה? לימוד כזה. ביטול תורה באיכות, נכון? כשאתה קורא, יש לימוד תורה, עדיין. אבל איפה ההבנה, איפה העיון? אי אפשר להבין, אז תלמד. תלמד דברים שאפשר להבין, שאפשר להעמיד. ואמרו בפרק כמה דעבודה זרה, גם בנגלות התורה, נגרס איניש ופלגב דולדה מהי כאמר. וחינם בנסתרות, כיוון שהם דברי תורה ממש, אבל פי שאינו מבינו עסק בתורה. כן. כן, כן. אז זה מה שהוא אומר, שזה באמת בסוף יעזור. אז זה כן אפשר. ואז זה לכתחילה, זה לא ביטול תורה. וחינם בנסתרות, כיוון שהם דברי תורה ממש, אבל פי שאינו מבינו עסק בתורה. והאריזל הגיד על לשון הזוהר הקדוש, שהוא מסוגל לנשמה. זה תראו פשט. פשט אומר, זה פועל הנשמה, זה מקדש, זה מאיר. זה פה פשט יותר ככה מובן. נראה הכוונה שיועיל השגרת הלשון לבוא לידי השגה האמיתית. כלומר, על ידי זה שאדם יקרא את זה הרבה, לאט לאט זה יעיר לו. יתקרב למקום הזה של הצפייה. אבל כשהוא יקרא בלי אומרות, ואז אולי יזכה. איך הוא יגיד מה לקרוא? ראיתי ברב, שהרב מדבר בדרגות הרבה יותר גבוהות, אבל הוא גם מתאר את זה שדרכו של הרב הייתה שכל הדברים יהיו בבהירות מאוד מהירים. הרב לא חיפש את המקומות המעורפלים והחשוכים. זה ממש איזה קו מאוד בולט אצל הרב. למרות שהרב ודאי מתייחס לדברים שלמעלה מטעם ודעת, אבל הדרך שלו הייתה לא להרבות, לא להרחיב את המקום הזה שהוא לא בטעם ודעת, אלא רק מה שבאמת אי אפשר להבין, לשם תפנה בהשארת הלב, באיזשהו נקודה עצמית פנימית. אבל כל מה שאפשר להרחיב את ההבנה ואת ההסברה ואת הבהירות, וזה המון, וגבוה מעל גבוה, זה העניין. זה דרכו של הרב. שכדע, בכל כתביו, כולם מוסברים, כולם בהירים, פה ושם יש רמזים. בהכל יש קצת רמזים, אבל תמיד יש גם איזה מישור פשוט, מישור מובן. זה דרכו של הרב. והרב מספר באחת הפסקאות, נראה שהוא מדבר על עצמו, שיש איזה קושי ללמוד את השפה הזאת, שפת החידות של סתרי תורה, והוא אומר שטוב, אבל צריך להתרגל, לגרוס את זה, ממש אותו דבר. גם אם זה לא תמיד כל כך מאיר, ולא תמיד כל כך ברור, ולא תמיד כל כך... בסוף היה רעת אמר. שיש בזה גם צד של עמל. אני חושב שיש בזה משהו מאוד מרגיע. גם אצל אדם גדול, לפעמים זוכים להשגות, אני חושב שהרב זכה ללא מעט השגות, גם דרך הספרים עצמם, גם דרך... הזכירו להשגות. הנזיר מספר על הרב, איך הוא היה כותב את אורות הקודש? יותר מדויק את הקבצים, אבל אנחנו יודעים, לא כתב הרי את אורות הקודש, אלא סגר, כתב את היומנים. איך הוא היה כותב? זה אומר, הוא היה קם בחצות, או שעה מוקדמת מאוד, היה יושב ועוסק בתורה, ובסוף היה עוסק בקבלה, אחרי זה היה סוגר את כל הספרים, שוקע במחשבות, ומוציא את העת וכותב. מעלות השחר. זה כאילו באמת מה שבצד אחד היה כאילו לומד, ומתוך הלימוד כתב, אבל כאילו זה לא היה ממש התייחסות ישירה, איזשהו פירוש, או איזשהו הסברה באחד הדברים שהוא למד, אלא נגר וככה בודד במחשבותיו, ואז מה שנכתב לו. אומר הנזיר, עצה טובה, שמי שרוצה ללמוד אורות הקודש טוב, מודה על האמת, שחוץ מאולי בליל שבועות, אז אני יצא לקיים את זה בפעם האחרונה שאולי שמרתי כאן. אז הוא אומר, הנזיר, ללמוד את זה באותה שעה שזה נכתב. אומר, לקום מוקדם בבוקר, מעלות השחר, לקרוא פסקה, שתיים, לא יותר, הוא אומר. דבר שמצאת יכול דייקה, ונסות ככה להיכנס לאותו מקום, לאותה אווירה, לאותו מקום, איך שהרב כתב את זה. דברים של הנזיר. אבל בכל אופן הרב, אז עם כל ההשגות ועם כל הזה, אבל אומר, יש צד של עמל גם, שצריך להתרגל בלשון, כמו נגיד גם בגמרא. יש לך הרבה סברה, הרבה עומק, וזה אפילו עיקר הלימוד, אם אדם אין לו צד של סברה בגמרא, אז איפה? על מה הוא מדבר? אבל יש גם צד של עמל פשוט, ודאי בשלבים הראשונים, צריך להתרגל בלשון, להתרגל בצורות זה, לאסוף ידיעות. ואז לאט לאט, יש גם צד כזה, כאילו לרכוש כלים. אולי זה מעין מה שהוא מתאר כאן. בהקדמת ספר ציון נפש חיה, שלנו דבי יהודה, נכון? מביא לשם חכם אחד, כי ידיעת הקבלה הכתובה בספר על דרך ידיעת התינוק, אותיות א' ב', שיהיה לו אחר כך שילמדו על ידי זה להבין בספרים. איזה משל נפלא. לכן ענייני הקבלה הנודעים הם רשומים ורמזים, דוגמת אותיות א' ב', יועילו לנו לעתיד, לדעת על ידי זה האמת כשהוא שר החומר המבדיל. ואין שם. ממש. ואפשר שיהיה כן שיועיל לדעות הללו הקודמות קצת, ואף על פי שעל האמת אז לעתיד תגלה ידיעת הייחוד האמיתי, שהוא שורש המכוון בחוכמה הזאת עד לאין כל. נראו כל בשר יחדיו, מראה צריך להם, השגת אמת להם איתו כמות שהוא. כבר אמרנו שאין חילוק בדרך וסגנון המראה, ובלתי ספק תהיה אז המראה היותר ברורה. בכל מקום אפשר יהיה איזה תולד בידעת הללו, אז הייתי עד עניין סגנון הראייה. אני קצת פה מקשה עליו. מדי יהודה אומר, זה כמו אותיות. כמו שהתינוק מבין א' ב', זה סתם שינון בשבילו. אבל בסוף כל הקריאה בזכות זה. אז גם אתה, כל המשלים, כל אותם ביטויים, זה כמו א' ב'. אם הנזיר היה נכנס אליו מישהו, אני לא אומר עכשיו לעשות ככה, אבל דרך משל. אני אומר לו, מה אכלת באוכל בוקר? כל התלמיד חדש שהיה בא אליו. כאילו, דברים פשוטים, מתחילים מתענות בדברים פשוטים. האם אתה יודע בעל פה את העשר ספירות? כאילו, אחרת מה אתה, איך אתה מתחיל? כאילו, אז שיהיה את המילים, שיהיה את הזה, שאחר כך זה יאיר. אך אומר רב צדוק, אחר כך, משמע בדברי הנודע ביהודה שם, גילו לנו לעתיד, כלומר לעתיד לבוא. כלומר לעתיד לבוא, אז כבר יהיה גילוי שלם, אז מה צריך? זה הקושייה שלו. אבל אולי דבר רב, הייתי אומר, זה יועיל לכל אדם לעתיד. כלומר, יש פה מצד אחד, השפה לבדה היא לא מספיקה. אדם רק לוקח את השפה בחיצוניות שלה, זה לא זה. צריך את השייכות הנפשית, את המדרגה הזאת, שקרה לצפייה בשביל זה. אבל מצד שני, השפה היא מאוד חשובה. בלי השפה, יכול להיות שאדם יהיה לו כבר את זה, ולא יהיה לו מילים להגיד את זה. ואז הוא גם לא ירגיש כמעט מה שהוא מרגיש. שגם מילד קטן, שעד שהוא לומד לבטא מושגים וזה, הוא רואה המון דברים, הוא שומע המון דברים, אבל הוא כאילו רואה ולא רואה, שומע ולא שומע, כי אין לו את המילים לנסח את זה, ואפילו כלפי עצמו. אז הוא כאילו, הכל עובר מול העיניים, אבל בלי כלי. לכן השפה היא חשובה מאוד בעניין הזה. אבל זה אולי הסיבה שהיום, שהרבה אנשים בתל אביב, אנשים שפשוט רחוקים מתורה, והם באים לאיזה שיעור ברב נחמן, או שיעורים אחרים, חב"ד, ושם זה מזכיר מדי פעם, אצלם יותר בקלות, מזכירים, מושגים, הקבלה, מחסידות וזה, והם נדלקים על זה. איך הם נדלקים? מה להם ולזה? כי יש להם בעצם איזה נפש ששייכת לממדים האלה. הרי זה שמות גדולות שלפעמים נמצאים בגלות. וכשהם שומעים את המושגים האלה, זה אומרים, כאילו, לא ידעתי איך לנסח את מה שכבר הרגשתי קודם. הנה, עכשיו זה נותן את הביטוי המדויק. זה ממש משמח אותו, גואל אותו. אז יש ערך גדול לשפה. ואולם, מן הצד הזה אין לנו להטיל שום חיוב לחובה או למצווה על האדם לעסוק בזה. ודאי בזה בקריאה בספר הזוהר, שירו לרבותינו זה לתנאים והמוראים. שיש בדבריהם, בלשונם, קדושה יתרה הרבה מבדברי הבאים אחריהם, אבל פי שגם כן דיברו ברוח הקודש. זאת אומרת, אם זה הכוונה, אם זה המטרה, אז אפשר ללמוד את ספר הזוהר, זה מספיק. כמו שגם הארי אמר. הוא אומר, מי שמכוון לשם שמיים, לא רוצה להגשים, יודע שהוא לא מבין, בסדר. אפשר לקרוא זוהר, מתוך המגמה הזאת. גם מגדש אותו בנסתר, גם באמת בסופו של דבר, כמו שכדברנו, ייתן לו אולי אחר כך את המילים, שכשיזכה ויעיר לו יותר, יהיה לו את השפה. זהו. ולא צריך להיגע את עצמו, להתחיל מה שהמדעת עובדים, להיכנס, לאובי הקורא, לא, מישהו כזה, כן, מישהו לא, לא. אני מוסיף ואומר, היום, שהרבה דברים התפרסמו, אז דברים שכבר חוזרים על עצמם, בכל ספרי החסידות, בכל הזה, גם בספרי הרב נמצאים. זאת אומרת, זה גם חלק מהשפה שמותר להכיר, ואפילו להכיר, המילים והפירוש הכי פשוט שלהם, זה גם אולי חלק מאותו א' ב' שמותר לתינוק ללמוד אותו. טוב, שאיך הדברים באמת הוא ידון, למה ללמוד בצורה כזאת, מי שלא שייך להשגה הזאת, והוא אמר לו שיזהר שלא יחקור ולא ינסה לפרש יותר מדי, אבל למעלה אמרנו שיש דרגה שנקראת מעשה בראשית. מעשה בראשית זה בדיוק לקחת את אותם דברים עניינים ולפרש אותם באופן שהשכל מבין, שכל הרגיל. אז מה ההבדל בין אותו לימוד שמסתייג ממנו ואומר, אל תיכנס בכלל להבנה, לעומת מעשה בראשית, שזה כן דבר גדול מאוד. לא כמו מעשה ברכבה, אבל זה דבר גדול מאוד לכל אדם. כלומר שזה מצווה על כל אחד. זה הנושא הבא שיעסוק בו.